אהלן, שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט ביטלמניקס, מה שלומכם? לי קוראים אורי קואז ושלומי מצוין, אם שאלתם. היום אני משיק פרק חדש מסוגו, פרק קצר יחסית, שבו אני אדבר על שיר זנוח יחסית של הביטלס. יש בכלל כאלה שירים זנוחים של הביטלס? לא יודע. אתם בטח מכירים כל תו ותו, אבל כן, יש שירים כאלה שמתחבים להם בפינה ומסתירים בהם כל טוב, ואותם אני אחפש עבור סוג הפרקים הזה. בשבוע הבא אני אפרסם גם את גרסת הפוסט הכתוב על השיר, וסך הכל יהיה לנו ממש כיף. עבור הפרק הראשון מהסוג הזה, בחרתי היום את אחד השירים הסוחפים לטעמי, מהאלבום השלישי המושלם של הביטלס, A Hard Day's Night. זה קטע נחבא מעט אל הכלים, שמסתתר בצידו השני של האלבום. הכוונה היא ל-When I Get Home, אם לא ניחשתם עד עכשיו. משום מה, השיר הזה התחיל להתנגן לי בראש באחד הימים האחרונים. האמת, לא כל כך הבנתי למה. כשאני אגיע הביתה, זה נשמע כמו שיר געגועים שמחביא בו איזו בלוזיות של לנון, סטייל There's a Place. אבל כן, הבלוזיות הזו מאוד מתעתעת, כי השיר מבוצע באופן רוקנרולי או לץ. ניסיתי להבין למה מכל השירים דווקא הוא נדבק לי פתאום לראש, ואני חושב שזה בגלל המילה בית. מילה שהפכה להיות משהו די משמעותי בתקופה האחרונה, תקופת הקורונה. כולם בבית, עובדים מהבית, לומדים מהבית, ואולי העבודה מהבית עלתה לי לראש, כי כשעובדים מהבית אין כל כך את תחושת הגעגוע הזו של לרצות להגיע הביתה. בימים ההם, לפני הקורונה, הייתה תמיד מין ציפייה כזו להגיע בערב הביתה, לחוף המבטחים, אחרי יום עבודה מפרך, לא יודע. אני מודה שלא שמעתי אף מעריץ ביטלס מדבר על When I Get Home בהתלהבות, או אפילו בכלל מתייחס אליו. הוא איזשהו סוג של פיל לבן, או תחנת מעבר בין Things We Said Today של פול, לבין You Can't Do That של ג'ון. הוא פשוט מונח לו בצידו השני של האלבום, והיום זו הזדמנות נפלאה מבחינתי לתהות מעט על קנקנו. כדי להבין את האווירה בה נכתב השיר, צריך להבין איך נראה הרבעון הראשון של 1964 אצל הביטלס. מתחילת השנה, הביטלס נמצאים על סחרחרה. הסחרחרה הזו החלה להסתחרר מאוד מאז סיבוב ההופעות הארוך בפריז. אנחנו מדברים על 18 ימים שבהם הם עולים להופיע כל יום בתיאטרון האולימפיה בפריז. וזה המון, זה כמעט כמו סיבובי ההופעות שלהם בהמבורג, רק שהפעם הכל מסודר ומאורגן, יש להם אמרגן שמנהל אותם, הם מקבלים כסף טוב, והם משוקנים במלון פאר. כבר ביום השני לשהותם בפריז, ב-16 בינואר 1964, הם מקבלים ידיעה משמחת מאוד. I Want to Hold Your Hand, הסינגל החדש שלהם, טיפס לראש המצעדים בארצות הברית. זה חייב את בריין אפשטיין לפעול מהר, ולארגן שם לחודש הבא סיבוב חפוז כדי למקסם את ההצלחה שם. כי מי יודע כמה זמן זה יחזיק. פריז למעשה הופכת למעין מפקדה. מלון ג'ורג' החמישי בפריז הופך לבית. שם הם כותבים שירים עבור עוד התחייבות שבריין השיג להם, סרט ראשון שהם צריכים להתחיל לצלם כבר במרץ, ולכתוב עבורו כמובן שירים, ופסנתר מוצב בחדר המלון, וכשהם לא מופיעים הם עובדים, עבודה מהבית, הבית מחוץ לבית. כשיש להם יום חופשי, ב-28 בינואר, לנון והריסון ממהרים לתפוס מטוס הביתה, רק כדי לחזור למחרת, כדי להקליט באולפן בפריז, גרסאות בגרמנית, לשני הסינגלים המצליחים האחרונים שלהם, ל-She Loves You ו-I Want to Hold Your Hand. מכיוון שזה עכשיו הבית וזו המפקדה, אז מביאים לשם את ג'ורג' מרטין ואת הטכנאי נורמן סמית. בקיצור, מושג הבית מתחיל להתערפל, וזה משהו שימשיך באופן אגרסיבי יותר בשנה הזו, ואיך שאני רואה את זה, לנון מרגיש בתקופה הזו שהוא לא בבית. הוא רוצה להגיע הביתה, אבל הוא עדיין לא יודע מה זה בית עבורו. ומה זה באמת המושג בית? האם אלו ארבע קירות וגג? לדעתי, הבעיה הגדולה של לנון התמודד איתה מאז ילדותו היא חוסר השייכות. ארבע קירות וגג היו לו, זו לא הייתה הבעיה. הדודה מימי הייתה נדיבה מאוד וגידלה אותו, אבל הזהות שלו הלכה לאיבוד. מצד אחד יש לו אמא שגרה במרחק הליכה משם, אבל הוא לא גר איתה. למה? הוא לא תפס את זה. הוא החל לנדוד מהבית של הדודה מימי לביתה של אמו שהקימה משפחה חדשה, ואיזושהי זהות החלה להירקם. ביולי 1958, ביום שאימו נדרסה למוות כששוטר שלא היה בתפקיד פגע בה ברכבו, שוב הזהות הזאת מתערערת, שוב הבית קרס עליו. בתחילת שנות ה-60, הביטלס עסוקים מאוד בלבנות את הקריירה שלהם, מסתובבים בהמבורג, במקומות שבטח ובטח אי אפשר לקרוא להם בית, וגם כשג'ון מצא את הבית המשפחתי שלו אצל סינתיה, זה הופך למאולץ. באוגוסט 1962 הוא נאלץ לשאת אותה לאישה בגלל הריונה. בקיצור, המושג הזה של בית הופך להיות מאוד מאוד מתעתע עבור לנון, ובשנים הקרובות הוא ימשיך את החיפוש הזה אחריו. הוא ירכוש בית גדול עם המון חדרים, אבל ירגיש שם הכל חוץ מאשר בבית. הוא ינסה ליצור מוזיקה בבית, לבודד את עצמו בבית, אבל שום דבר לא פתר לו את בעיית הזהות והשייכות. בראשון באפריל 1964, ג'ון מחדש במרכאות לראשונה את הקשר שלו עם אביו, אלפרד, או פרד, או אלף, תלוי עד כמה אתם מחבבים אותו. אחרי 17 שנה שהם לא נפגשו, אלף לנון פשוט צועד אל משרדי נמס בלונדון, כשהוא מלווה בעיתונאי, ומבקש לפגוש את ג'ון. בריין מעדכן את ג'ון, ושולח מכונית שתביא אותו. כשג'ון מגיע לשם, ללא גינונים מיותרים, הוא פשוט שואל את אביו, מה אתה רוצה? זה נגמר מהר מאוד בהרחקה של אלפרד מהמשרדים, ואני מניח שהדבר הזה טלטל את ג'ון מאוד, וגרם שוב לתחושת האובדן וחוסר הזהות. בשני במאי 1964, בתום הצילומים המפרחים לסרט, ובסיום של עוד כמה התחייבויות, סוף סוף יש להם חופשה. ג'ון וסינתיה ממריאים יחד עם ג'ורג' ופאטי, החברה החדשה שלו, להוואי, כדי להגיע משם לתהיטי. מקארטני וסטאר אגב מתפצלים ומעדיפים לבלות באיי הבתולה. אחרי יומיים בהוואי, הלנונים, ג'ורג' ופאטי, מגיעים לתהיטי. לנון סיפר על השהייה שם. בתהיטי היינו בסדר, בעצם ברחנו לשם. כשהיינו על סירה, אף אחד לא התקרב אלינו, למעט אדם אחד מסידני שלא הגבנו אליו. הוא שחה לידינו ואמר, אני יכול לעלות על הסירה? אמרנו, לא. והוא נאלץ לשחות קילומטרים אחורה. לנון, שמאוד אוהב לקרוא, וזה גם מתקשר לתחושת הבית שספרים נוטים להעניק לך, בהמשך החופשה הזו הוא מתעמק בספרי שרלוק הולמס שהוא הביא איתו, גם כדי לחפש רעיונות עבור הספר הבא שלו. דווקא כשהוא שם בתהיטי עם סינתיה, וסוף סוף מקבל את השקט והשלווה שהוא כל כך רוצה, הוא כותב את When I Get Home, כשהגיע הביתה. זה שיר אגב שמתכתב גם מאוד עם שיר הנושא של האלבום השלישי המתהווה של הביטלס, A Hard Day's Night. בשיר הנושא הוא כותב, כשאני בבית, הכל נראה נכון. ההשתוקקות הזו לבית, כאן בתהיטי, די מוזרה. כי בבית באנגליה מציקים לו, תמיד רוצים איזושהי פיסה ממנו. ובכלל, בשיר עצמו ישנה איזו הרגשה של מישהו שממהר מאוד לראות את אהובתו. ובחופשה הזו, הנה, היא סוף סוף לידו, והיא רק שלו. מה ההשתוקקות הזו? על מה באמת ג'ון כתב שם? אולי באמת על אותה תחושת שייכות שהוא כל כך מחפש? כמובן שאין לי הבנה מדויקת ממש, אבל אני יכול לנחש כשאני קורא את מילות השיר. אני מבין שהוא מת לספר משהו למישהי, שזה יכולה באמת להיות סינתיה, אבל אמרנו, היא הרי איתו, והיא יודעת ומכירה את כל מה שהוא עובר. היא הרי עוברת איתו את הטירוף הזה. באופן יפה, לנון משאיר את העניין פתוח לפרשנות, ומערב את סינתיה עם מישהי שהוא אולי באמת היה רוצה לספר לה את החוויות שהוא עובר, ולשתף אותה בהצלחה המטורפת שהוא חווה, הוא פשוט לא יכול. מישהי שאמורה הייתה להעניק לו את התחושה הזו של הבית. מאז אוגוסט 1958, לנון התגעגע עמוקות לאמו ג'וליה. אז, לפני התאונה הנוראית, הוא שיתף אותה בהכל. היא לימדה אותו לנגן על הגיטרה, הוא גר אצל הדודה מימי, אבל היא ג'וליה, האמא שדחתה אותו, הייתה עבורו הבית. I got a whole lot of things to tell her when I get home. יש לי המון מה לספר לה, לכשהגיע הביתה. בין בית לבית בשיר, לנון מנסה להזיז הצידה כל מכשול כדי להגיע למטרה. זוזו מדרכי, אין לי זמן לשטויות, והמידל אייט הוא האסנס של הכל. במידל אייט הוא מספר שם שכשהחלום הבלתי אפשרי הזה יקרה, הוא יתפוס בה ולא יעזוב אותה. Till the cows come home. וזה פשוט שימוש מופלא במושג הזה, Till the cows come home, שאומר בדרך כלל למשוך המון זמן. אבל יש בו את המילה בית. זו בחירה פשוט נהדרת וכתיבה מופלאה. בסוף המידל אייט אנחנו מבינים שהכל שביר מאוד. כל מה שהוא תיאר במידל אייט הוא יגיע אליה ויתפוס בה ולא יעזוב אותה, זה רק עד הפעם הבאה שהוא בעצם שוב יצא מהדלת. שוב לא ירגיש בבית. Half of what I say is meaningless But I say it just to reach you, Julia Julia, ocean child calls me. החיפוש הזה אחר הבית נמשך גם מעבר לשנה הזו, והתוצאה היא כמובן יוקו, איתה הוא כן הרגיש בבית. לא סתם הוא שילב אותה בשיר שהוא כתב לאמו ונכנס לאלבום הלבן, ג'וליה, כ-Ocean Child, שזה בעצם פירוש שמה של יוקו ביפנית. היא בית במשמעות גם של תחליף אם, עד כמה מוזר שזה נשמע. אם לסגור מעגל, זה היה נפלא אם ג'ון היה כותב, לאחר שפגש את יוקו, שיר בשם I Got Home, הגעתי הביתה. אבל הוא היה עסוק בלכתוב לה המון דברים אחרים. מבחינה מוזיקלית, השיר בעצם ככה נע בין מקצב רוק'נ'רול קלאסי לבין קצת נגיעות של rhythm and blues, אבל יש בו גם משהו מוטאוני. אני חושב שזה נעוץ בדרך שבה ג'ון בחר לשיר. הוא שר במין תחינה שכזו, אפשר לשמוע מדי פעם את הקול הנשבר הזה שלו. הייחוד בנגינה בשיר הוא בעצם העובדה שאין בו סולו גיטרה. ולכן גם ג'ון וגם ג'ורג' מנגנים בעצם בגיטרות קצב או rhythm guitars. שניהם נעזרים בשיטה המפורסמת שבה האצבע הקטנה, הפינקי, מתרוממת מדי פעם, וזה נותן את הסחף הרוקנרולי הזה שמאוד מוכר מהתקופה הזו של הביטלס, אבל גם גורם לאקורד מדי פעם להישמע שבור או לא שלם, וזה יפהפה לטעמי. באותה תקופה, עוד לפני הקלטת השיר הזה, כשלנון נשאל איזה שיר של אומן אחר הוא היה רוצה לכתוב, אז הוא ענה ללא היסוס. את Can I Get a Witness של מרווין גיי. וזה באמת קטע נהדר של מרווין גיי, וכשפותחים את המילים של השיר, שיצא בספטמבר 63, אפשר לקרוא ממש בהתחלה את המילים שכתבו קבוצת הכתיבה הולנדוזייר הולנד. הם כתבו, הקשיבו כולם, במיוחד אתם הבנות. האם זה נכון להישאר לבד כשזו שאתה אוהב אף פעם לא בבית? נשמע מוכר, נכון? בכלל, יש משהו באווירה של השיר שמבצע מרווין גיי, שמאוד מסגיר את הגישה של לנון נקט בה והוא השיר שלו. לנון אהב מאוד את האומנים של מוטאון או טמלה בימים המוקדמים שלה, ואפשר לשמוע את האהבה הזו של לנון בקטעים המוקדמים של הביטלס. בשני ביוני 1964, הביטלס מקליטים את השירים האחרונים עבור הגרסה הבריטית של האלבום A Hard Day's Night, והם עובדים ביום הזה על לא פחות משלושה שירים חדשים שאכלסו את צד ב' באלבום. Things We Said Today, שמקרטני כתב ב-Yi Betula, Anytime At All של ג'ון, ו-When I Get Home. אחרי 11 ניסיונות להקליט את When I Get Home, הם מרגישים שיש להם את זה ומתחילים במלאכת האוברדאבים. הקול של לנון מוכפל, מתווספים הרמוניות של פול וג'ורג' ומקרטני מוסיף פסנתר. אתם שואלים מדוע לא שומעים את הפסנתר במיקס הסופי? אז אני אומר לכם שכן שומעים, רק צריך לדעת למה להאזין. הפסנתר של מקרטני נשמע רק במיקס שיצא בגרסה האמריקאית. במיקס המונו הזה הפסנתר הושאר או לא הונמך, ואז אפשר לשמוע אותו במיוחד בקטע המידל אייט. שומעים אותו יחד עם טייק שירה אחר של לנון, שלרגע גם לא מוכפל. בואו נשמע את זה. מילה קטנה לקריאות הקרב של הביטלס בתחילת השיר שחוזרות בהמשך, אני תמיד חשבתי שזה קצת חסר חן לטעמי בשיר. אבל כשניגשים לדף המקורי שעליו כתב לנון את המילים, רואים שהוא כתב שם O-I. הוא קורא מעין קינה עצמית כזאת, שקצת הלכה לאיבוד בהקלטה. סיפור משעשע מאוד לגבי הקלטת השיר סיפר קן סקוט. בתחילת 1964, קן סקוט בן ה-16, חיפש גם הוא בית. הוא חיפש אולפן הקלטות שבו הוא יוכל לשמש כטכנאי. הוא שלח מכתבים בתחילת השנה לאולפנים שונים, ולהפתעתו קיבל תשובה מאולפני EMI. שלושה ימים לאחר מכן הוא כבר עובד בספריית ההקלטות של האולפנים, ולאחר חצי שנה בתפקיד הוא קודם להיות טכנאי שני, כשסשן הבכורה שלו היה בדיוק אותו אחד בשני ביוני, שבו הביטלס הקליטו את שלושת השירים עבור הצד השני של האלבום. השיר הזה, When I Get Home, במיוחד זכור לו, ולאו דווקא לטובה. זה שיר שבזכותו, במרכאות, הוא כמעט סיים את קריירת הטכנאות שלו ב-EMI ביום שהתחיל אותה. מן הסתם לעבוד תחת ג'ורג' מרטין ועוד בסשן של הביטלס, גרם לו להיות מרוגש מאוד, או כמו שהוא סיפר, מבועת לחלוטין. ככה הוא סיפר על השתלשלות האירוע באותו היום. בזמנו, מכונות ההקלטה בעלות ארבע ערוצים תפסו כמעט את כל חדר הבקרה, ולא היה שם מקום עבורם, עבור הביטלס, כשהם רצו להאזין לחומר המוקלט. הם ישבו לאורך הפרוסדור, והקשר היחיד שהיה לי איתם היה דרך מערכת אינטרקום. בערב הספציפי הזה, הביטלס השמיעו את ההקלטות האחרונות שלהם לחברים שהגיעו. ג'ורג' מרטין נתן לי הוראות דרך האינטרקום, ובנקודה מסוימת שמעתי אותו אומר, "הום, הביתה." אז שמתי את הצלילים בצד, קיביתי את החשמל של המכשירים, לבשתי את המעיל ויצאתי מהחדר. כשאני הולך בפרוסדור, ראיתי את ג'ורג' נעמד מולי. נו, הוא אמר, ההקלטה מוכנה כבר? סליחה, שאלתי. האם ההקלטה של When I Get Home מוכנה כבר? חכה רגע ג'ורג', אני אסתכל, אני אבדוק. רצתי בפרוסדור, הדלקתי חזרה הכל ושמתי את ההקלטה כשאני מתנהג בנונשלנטיות כאילו כלום לא קרה. את הפרק היום אסגור עם עוד הומלס, במובן הרגשי כמובן, קוראים לו שון לנון, והוא כתב וביצע שיר נהדר שנכנס לאלבום הבכורה היפה שלו, אל תוך השמש, Into the Sun, לשיר קוראים הום, אבל היופי הוא ששון לא מזכיר בו את המילה בית אפילו פעם אחת, כאילו שזה איזשהו טאבו מבחינתו. הוא כן אומר בו, הזכוכית השבורה נעלמת. העבר הוא מצעד של ימים שלא ניתנים לספירה, שמציירים דפוסים על החול. איזה יופי. תודה שהייתם איתי בפרק הקצר הזה בסדרת השירים הזנוחים של הביטלס, שאולי באמת אוכל להפוך למסורת. אין לדעת. אני לא מתחייב. בשבוע הבא תעלה גם הגרסה הכתובה של הפוסט על השיר When I Get Home, לבלוג ולפייסבוק, ואני כמובן אשמח מאוד לקרוא את התגובות שלכם על הפרק, בפוסט היהודי בפייסבוק, ואולי גם לקבל עוד רעיונות לשירים זנוחים של הביטלס עבור פרקים בסדרה הזאת. מה נשאר לומר? שיהיה טוב לכולם. הבית הוא איפה שהלב נמצא. תודה, ביי.